קודם כל סליחה על האיחור, ובאמת היה תקלה לא צפויה. התקלנו פשוט האוטו בירושלים, הייתי צריך לנסוע באוטובוסים, והתרגלנו. טוב, נשאר לנו, נדחה כמה שבועות כבר, אבל נשאר לנו הפסקה האחרונה בדף של האבולוציה, ולאחר מכן נמשיך את המהלך של אורות הקודש. אפשר אם אתם בכלל זוכרות מהלך עם האבולוציה, ואם לא כדאי להתחיל כבר מחדש סוגיה חדשה בחוברת של אורות הקודש.
חדש,
יאללה. הוכרע ברוב קולות. אז בחוברת של אורות הקודש אנחנו בעמוד החוברת של אורות הקודש, אצלי זה בעמוד השמיני, מה זה?
כן.
כן. אז לפני ציורי אמונה יש פסקה שנקראת ערך התחייה. אני לא יודע, וצריך לי עם עמודים? ערך התחייה, אורות עמוד קוף למדי. לא, אנחנו נדלג עליה. מה שקשורה לעניין שנתחיל היום, אולי נחזור אליה. מי שיש לה ספר אורות יכולה להסתכל בעמוד קוף למדי בספר אורות. כן, שאנחנו ממשיכים הלאה. עמוד קוף למדי. מה זה? ממשיכים? עכשיו, עוד רגע נתחיל, אתם תבינו, זה כל מה שדיברנו על השתלמות, נראה איך זה יוצר תנועה מאוד חזקה בתוך המציאות של דבקות בהשם. אבל עכשיו נדבר על זה. הרב קוק בכמה מקומות אומר אמירות מאוד לכאורה יומרניות כאלה, שהם אם לא מתבוננים בהם בעומק ומנסים להבין אותם נשמע קצת כמו סיסמאות דתיות כאלה. מתכוון לסדרת אמירות של הרב קוק וכמה וכמה מאמרים מאוד מאוד יסודיים שלו, כמו מאמר איסורים ומרקים, מי שמכירה, או מאמר דעת אלוקים, או מאמר קרבת אלוקים, או עוד כל מיני מאמרים של הרב קוק, שהוא אומר בהם שהתנועה הכי חזקה והכי משמעותית שיש באנושות, ולא רק באנושות, גם בעולם הטבע, והמשיכה של כל הבריאה כולה אל אלוקים, ותאוות הדבקות, כך הרב מכנה את זה, של כל הבריאה כולה לאלוקים, זה הכוח הכי חזק בעולם. משפט שהרב חוזר עליו בהרבה מאוד הקשרים, והוא אומר אותו בצורה הכי כוללת שהוא יכול להגיד, עד רמת הדומם. כל העולם כולו משתוקק תשוקה עוצמתית ביותר לאלוקים, יותר חזקה מכל יצר הריות, יותר חזקה מכל תאוות כסף, יותר חזקה מכל חוויה שאנחנו מסוגלים לחוות, אומר הרב, זה התשוקה לאלוקים. זה משפט שחייבים פעם אחת לפתוח אותו ונסות להבין אותו, בגלל שהדגש המרכזי שהרב קוק שם עליו לא מאפשרת להמשיך הלאה, כאילו בלי להתבונן בזה עד הסוף, וזה לא משפט שאפשר להשאיר אותו בגדר סיסמה, בגלל שהוא כשפותחים אותו רואים עד כמה הוא כל כך פשוט וכל כך אמיתי, שהוא מייצר לנו איזה נקודת מבט אחרת על החיים שלנו. רגילים להגיד שהכסף מסובב את העולם, או יצר המין מסובב את העולם, אבל הרב קוק ישים את האצבע על יצר אחר הרבה הרבה יותר עוצמתי, הוא היצר הכי חזק ואנחנו צריך לראות איך זה נכון גם על הסיני שעכשיו כותף לו אורז ולא יודע איפה, ועל כל אדם בעולם זה היצר הכי חזק שלו, זה הכוח הכי חזק שמניע את זה. בבקשה לקריאות אלו, כן, כן.
אז לפעמים זה מתבטא אצל אנשים בצורה אחרת?
בסדר, חלק ממה שנצטרך להבין זה איך זה מתבטא בעולם בדרכים שונות, אבל זה עוד בתוך כל הביטויים את אותו כוח שהרב קוק מדבר עליו. אז בואו נתחיל. יש כמה מאמרים אצל הרב בנושא הזה. יש מאמר מאוד יפה שהתלמדתי להביא אותו, להביא את הפסקה שעכשיו, את המאמר שעכשיו נקרא, שזה מאמר בדמותו של הרמב"ם, זה נקרא במאמרי הראייה, מאמר יחסית מובן. אני מזכיר את זה כדי שמי שרוצה להרחיב יותר תוכל לפתוח שם לראות מאמר שנקרא לדמותו של הרמב"ם, שמשלים את המרחיב במה שאנחנו עכשיו הולכים לדבר. בואו נתחיל. הדבקות בהשם היא התשוקה יותר טבעית לאדם, מה שהיא בכל המצוי כולו בצורה אילמת וחרשת, בצורה כוחנית, מתפתחה באדם בצורה מושכלת והרגשית. נקרא את כל הפסקה ואז נחזור לאט לאט להסביר. אין התשוקה של הדבקות המוחלטת באלוהים חיים, באור אין סוף, דבר שאפשר להיות חילופו בטבע ההוויה. כשם שאנו מוכרחים לחיות, להיות ניזונים ומתגדלים, כך מוכרחים אנו להיות דבקים באשם. הדבקות הנתבעת ממנו בכל מלוא נשנתנו, מוכרחת היא להיות הולכת ומתפתחת בנו, הולכת ומתעמקת בהרגש, הולכת ומתחברת בהכרה ותבונה. בשום אופן לא תוכל האנושיות וגם כל ההוויה לחיות בלא הזרם של תשוקת הדבקות האלוהית, החי תמיד בקרבה, אף על פי שהוא באופן סתום ונעלם. אוקיי. זה היה יחסית מובן? או שסיני? מובן יחסית, אוקיי. אז בואו נחזור משפט משפט, נעשה קצת יותר לפתוח. הדבקות בהשם היא התשוקה יותר טבעית לאדם. יש לנו הרבה תשוקות, רוב התשוקות זה תנועות די טבעיות בנו. כלומר, אם אתה משכנע אותי עכשיו שמאוד כדאי לבנות יישוב, או להתגייס לאיזה מקום בצבא, או לעשות איזה משהו, אם זה בא מהשכל ולא באופן טבעי, ואני לא אקרא לזה תשוקה. הגעתי למסקנה שאני צריך לעשות ככה וככה. או גם הגעתי למסקנה שאני רוצה לעשות משהו מסוים. אבל תשוקה זה כוח שהוא מונע מדחף טבעי. ככל שהתשוקה יותר טבעית, אז היא יותר חזקה. למשל אומר פרויד שיצר המין זה אולי בעיניו התשוקה הכי טבעית לבן אדם. מגיל אפס, עוד כשהוא אוכל, הוא מפתח את החושים האורליים שלו, זה גם כן יושב על יצר המין, כך אומר פרויד. כלומר, הוא רוצה להגיד, אפילו יצר האכילה בסוף קשור ליצר המין. למה? כי הוא סבר שהיצר הזה הוא כל כך עוצמתי וכל כך טבעי, אז הילד עוד לפני שהוא נולד, אפילו במאי אמו, היצר הזה כבר קיים אצלו. כלומר, ככל שהיצר הוא יותר טבעי, אז הוא יותר חזק, יותר עוצמתי. אצל פרויד, לשם הדוגמה, הוא מקם המון 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 יצרים וכוחות סביב הרעיון הזה של היצר הזה של יצר המין. יש לזה גם היגיון, כי זה היצר שמקיים את העולם, מפתח את העולם, מביא תולדות חדשות לעולם. אוקיי, זה המבט שלו. הרב פה אומר שהדבקות בהשם היא התשוקה יותר טבעית לאדם. כלומר, אם הייתי לוקח את כל התשוקות שאני מכיר בעולם, תשוקה לאוכל, תשוקה לכסף, לא יודע, תשוקה לשליטה, כל מיני תשוקות, כל מיני נקרא לזה דחפים, שמניעים את המקום טבעי את האדם. הרב אומר, הדחף הכי חזק והכי עוצמתי והכי טבעי זה הדחף לדבקות בהשם. צריך להבין את זה. צריך להבין למה זה ככה. כלומר, איך הוא רואה את זה. זה משתת מאוד יומרני. להגיד שהדחף לקרבת אלוקים, זה, על זה יושב הכל. פה כבר אתם רואות איזה נקודת מחלוקת מאוד יסודית בין הרב לבין פרויד, שבנה עולמות שלמים בפסיכולוגיה על הרעיון שהוא אמר מקודם. פה הרב שם את זה במקום אחר לגמרי, את הדחף היותר טבעי לאדם.
הרב, איך יכול להיות שצריך להסביר דחף? זה אמור להיות משהו שמרגישים. איך יכול להיות שאנחנו לא מבינים את מה שאנחנו
כותבים? כי גם פרויד, נגיד, כשהוא אמר את האמירה שהוא אמר, הוא היה צריך להסביר איך מה שהוא אומר מתגלה גם בבן אדם שעכשיו, בתינוק שעכשיו רוצה לאכול, זה יצר המין. מה הקשר? הוא היה צריך לתת לך הסבר, איך זה גם כן קשור למה שאני הגדרתי ככוח הכי חזק בעולם. בסדר? ולכן גם פה אנחנו צריכים לעשות מלאכת הסברה, קצת להבין, איך מה שהרב פה אומר זה, עד שנוכל לזהות את זה, אם לא הגענו לבמה שאנחנו יכולים לזהות את זה בתוך הנפש שלנו, לא באמת הבנו מה שהוא אמר. בסדר? אבל אחרי שנוכל לזהות את זה, אז אני חושב שנוכל גם להבין עד כמה הדברים שהרב אומר פה, הם נכונים. רק נמשיך עוד קצת. מה שהיא בכל המצוי כולו, בצורה אילמת וחרשת, בצורה כוחנית, כלומר, מה שקיים, התשוקה הזאת קיימת בכל המצוי כולו, בצורה אילמת וחרשת מתוך כל המציאות יש את הדחף הזה לקרבת אלוקים אבל בצורה אילמת וחרשת כלומר בצורה לא מודעת ובצורה לא ניכרת חרשת זה אומר לא מודעת כלומר הוא לא שומע את עצמו את מה מניע אותו ואילם זה שהוא לא מבטא את זה כלפי חוץ כלומר זה לא גלוי בצורה נסתרת נמצא בתוך כל המצוי בעולם. הרב מתכוון, אפילו בדומם, אפילו בצומח, יש תשוקה לקרבת אלוקים. אפילו בבעלי החיים יש תשוקה לקרבת אלוקים. זה קצת נשמע סיסמאות. אני רוצה עוד רגע להסביר את זה. זה נמצא בצורה כוחנית. מה זה צורה כוחנית? לא מלשון כוחניות אגרסיביות, אלא כוחנית, הכוונה היא?
בכוח ולא בפועל.
בכוח ולא בפועל, נכון. בפוטנציה. זה נמצא בפוטנציה בתוך כל יצור בעולם, בכל המצוי כולו, כל מה שנמצא על פני הכדור הזה, אולי אפילו מעבר לכדור הזה, יש בו פוטנציאל, יש בו בכוח, בקשה אין עצומה לדבקות באלוקים. התפתחה באדם בצורה מושכלת והרגשית. באדם זה הפך להיות תנועה שאפשר להשכיל אותה ולהרגיש אותה. אפשר להסביר אותה. אפשר גם להרגיש אותה. אין התשוקה של הדבקות המוחלטת באלוהים חיים באור אין סוף, דבר שאפשר להיות חילופו בטבע ההוויה. כלומר, התשוקה הזאת זה לא דבר שאפשר להמיר אותו, להיפטר ממנו. זה דבר עוצמתי, פה הרב מכנה את זה התשוקה של הדבקות המוחלטת באלוהים חיים. כבר פה הוא כבר מסמן לנו קצת רמזים, קצת איך להכיר את הדבקות הזאת, כי הרב מכנה את זה לא רק דבקות באלוקים, אלא הדבקות בהשם, הדבקות באלוהים חיים. אני מדבר עוד רגע על הביטוי הזה, אלוקים חיים. זה לא דבר שאפשר להיפטר ממנו ולחיות באופן מנוכר לו. אי אפשר. אפשר אולי לחנוק אותו, כמו שנראה בהמשך. אבל אי אפשר להחליף אותו. אי אפשר לעשות שהוא לא יהיה קיים. כשם שאנו מוכרחים לחיות, להיות ניזונים ומתגדלים, כך מוכרחים אנו להיות דבקים באשם. זה כוח חזק כמו כוח החיים שלנו. כמו דחף החיים שקיים בתוכנו, יש לנו דחף לקרבת אלוקים. כל יצור שמבקש לחיות, בעומק בעומק, יגיד הרב, הוא מבקש קרבת אלוקים. אני מקווה שמצליחות בסבלנות עד שנסביר את הכל. אני אנסה להגיע לסוף הפסקה ואז קצת לנסות להסביר את הדברים. הדבקות הנטבעת ממנו בכל מלוא נשמתנו, מוכרחת היא להיות הולכת ומתפתחת בנו. כיוון שכל זה, אומר הרב, זה כל כך טבעי, דחף כל כך חזק, חזק כמו יצר החיים שלנו. כמו שאנחנו מוכרחים לחיות, אנחנו מוכרחים להיות בדבקות באלוקים. אז כיוון שזה ככה, אז אנחנו חייבים לפתח את זה, חייבים להקשיב לצורך הזה. חייבים לתת לו ביטוי ומילוי בחיים שלנו. אז אנחנו חייבים לתת לו פיתוח, ולתת לזה להיות הולך ומעמיק ברגש, להיות הולך ומתחבר בהכרה ותבונה. אנחנו צריכים לתת לו ביטוי במערכת הרגשית והשכלית שלנו. לעסוק בנושא הזה, שהדבקות בהשם, קודם כל לזהות את הכוח הזה, ואחרי שנזהה כבר להתחיל לפתח אותו. לפתח אותו בעבודה רגשית ושכלית. בשום אופן, פה הרב גוזר את המסקנה מהדברים, בשום אופן לא תוכל האנושיות וגם כל ההוויה לחיות בלא הזרם של תשוקת הדבקות האלוהית, החי בקרבה אף על פי שהוא באופן סתום ונעלם. כלומר, אנחנו לא יכולים לחיות בלי זה, וזה חי בתוכנו בצורה סתומה ונעלמת, ואנחנו צריכים לתת לזה ביטוי ומילוי בחיים. אוקיי, מה זה הכוח הזה של קרבת אלוקים? בואי ננסה להוציא את הדברים מתוך רמה של סיסמה לרמה של זיהוי. הרבה פעם עשינו את זה בכל מיני דרכים, הסברנו את זה, אבל נסביר את זה עכשיו ככה בצורה מסודרת. בשביל זה צריך להסביר שני דברים. א', מה זה אלוקים, ואחרי זה מה זה דבקות. אם נבין מה זה דבקות ומה זה אלוקים, אז נבין למה הדבקות באלוקים זה הכוח הכי חזק בעולם. מה זה אלוקים? שני מילים אני רוצה להגיד ביחס לאלוקים, שהם הכי יעזרו לנו להבין את העניין הזה. אלוקים הוא מקור החיים שלנו, ואלוקים הוא מקור השלמות. אלוהים נקרא אלוהים חיים, בגלל שהוא מחיה את כל הבריאה כולה. גם אדם שלא מאמין, חי. וזה שהוא חי, משמע, יש איזה משהו פילאי, שמקיים אותו. מקיים אותו, מצמיח אותו, מניע אותו. לא צריך להיות מאמין בשביל זה. זה קיים בתוכך, התנועה הזאת של החיים. מה זה חיים? חיים זה פלא. חיים זה לא דבר שאפשר לקפוץ אותו. כל המדענים שניסו להגדיר את המושג חיים, הגיעו למבוי סתום והתחילו לדבר על הופעות החיים. אמרו, החיים יש בהם מטאבוליזם, יש בהם פוריות, יש בהם תנועתיות, אבל מה זה חיים? תסבירו, מה זה חיים? כל ספר ביולוגיה פותח, נכון, בארבעה הגדרות. למדתם ביולוגיה? ומה הם ארבעת ההגדרות לחיים?
שם, אוכל, מתרבה
וזז. יפה. זה נקרא הופעות החיים. אבל אף אחד לא יגיד בביולוגיה שזה הופעות החיים. זה נקרא חיים. אבל באמת זה הופעות החיים. תארתם איך החיים מתגלים. החיים מתגלים בתנועה, בנשימה, באוכל ובהתרבות. סבבה. אבל מה זה החיים? החיים זה משהו פעילי. באמת, זו מילה שככל שמתבוננים בה, מתמלאים או פחד או שמחה. אבל זה פשוט כי אתה נפגש עם משהו אינסופי. ככל שמתבוננים בחוויה הזו כנקראת חיים. בעומק בעומק החיים שלנו, אתה נפגש עם הפלא. זה נקודת ממשק ראשונה של חיים אלוקים. אתה יכול לקרוא לו החיים שלי. אוקיי, אז הגדרת אותו כאיזושהי מילה מגשימה. אבל ככל שאתה חודר פנימה לתוך המושג הזה שנקרא החיים, אתה נפגש עם פלא. כמו שאומר הכוזרי, החבר, למלך כוזר, הוא אומר לו, בשעה מסוים לתוך כדי הדיון, הוא אומר לו, אתה יכול לקרוא לזה הטבע. לאלוקים. אבל רק נמצא את המחליף מילה במילה. קראת לאלוקים איזה משהו שאתה קורא לו הטבע, ועכשיו נסגרת מלהבין מה אתה מדבר. הפסקת לחשוב. כי אמרת הטבע, הפסקת לחשוב. אנחנו אומרים, אנחנו חיים. אבל אם קצת נמשש את המושג הזה חיים בעומק, נפגוש על משהו פלאי, משהו אלוקי. לכן אומרים חז"ל בהרבה מקומות, שכשאדם רוצה לפגוש את אלוקים, צריך לפגוש את החיים שלו בעומקם. ואלוקים הוא אלוקים חיים. ואתה פוגש אותו בעומק החיים שלך. בסדר, אני משאיר את זה רגע ככותרת, עוד רגע נחזור להסביר את זה יותר. אבל זה צינור אחד כדי לפגוש את אלוקים. צינור שני, זה מה שפקרתי, נזכרנו פה את ההוכחה של דקארט. שביל אחד, לפגוש את אלוקים, זה דרך המושג חיים. הוא נקרא מחיי החיים. וכשאת פוגשת בתוך חוויה של חיים, את פוגשת אותו. בין אם את אומרת את המילה אלוקים, אני מאמינה, אני לא מאמינה. השפה היא לא משנה. כמו שצמח הוא חי, בין אם הוא יודע לדבר או לא יודע לדבר, בין אם הוא יודע להגדיר עצמו, אני עכשיו חי, הוא חי. גם אם הוא לא מבין כלום, הוא אילם וחרש. אבל הוא חי עכשיו בפנים. גם אם אתה אומר, אני לא מאמין באלוקים, אבל אתה חי. החיים האלה מאיפה הם נמשכים? משהו פלאי שמופיע בך. והוא לא נתפס בגדרי החוש והמוחש. הוא משהו שהוא מעבר לקיום. הוא פילי. שם אתה פוגש את אלוקים, גם בלי להבין את זה. גם כאתאיסט אתה פוגש אותו. אני קורא לזה מילים אחרות. עוד צינור אחד, עוד שביל אחד, שפה הפעם דווקא יותר התפתח גם לשפה של הגויים, לפגוש את אלוקים, בלי כל הקשר דתי, כל מה שאני אומר עכשיו זה בלי שום הקשר דתי. לפגוש את אלוקים מעצם כוח החיים. עוד תנועה, זה כמה פעמים הזכרנו את דקארט עם ההוכחה של דקארט לאמונה. זוכות את זה? איך? כן, יפה. השלמות. דקארט מגיע לאמונה באלוקים בכמה צעדים פשוטים. הזכרנו את זה, אני אעשה את זה עכשיו בקצרה, כי זה פשוט עומד פה בתשתית של הדברים של הרב. דקארט אומר, אני מתבונן בעולם, מגלה כמה הנחות מוצא מאוד פשוטות. הנחת מוצא ראשונה, בני האדם לא מסוגלים לחשוב, או לדמיין, או להשתוקק למשהו שלא קיים בעולם. כלומר, אני לא יכול לדמיין, אני יכול לדמיין משהו שלא קיים בעולם, אבל כל המרכיבים שלו קיימים. נגיד סוס עם כנפיים בצבע ורוד שרוקד בשמיים. אז ריקוד אני מכיר, ורוד אני מכיר, סוס אני מכיר, כנפיים אני מכיר, יצרתי מזה איזה סינתזה, יצרתי משהו לא הגיוני. אבל לא יש שם שום מרכיב שאני לא מכיר. בני אדם לא מסוגלים לדמיין או לחשוב או לצייר או להשתוקק למשהו שלא קיים בעולם. שהם לא פגשו מעולם. כלומר, לחשוב על איזה צליל שמעולם לא שמעתי כדוגמתו. או לחשוב על צבע שמעולם לא פגשתי. שהוא לא קיים במנד הצבעים שאני מכיר. אני לא יכול. אני חי בתוך קטגוריות של מושגים שאני מכיר. והם קיימים. ובלי שהם קיימים אין לי שום יכולת לדבר ולחשוב עוד אותם. זה הנחת מוצא ראשונה. כל יצירה שאת יוצרת זה סינתזה של דברים שאת מכירה. תני חידוש. כל חידוש זה סינתזה בדברים שאת מכירה כבר קיימים בעולם. קיים פלסטיק, קיים ברזל, עושים מזה מספריים. אז זה קיים. אז עשית מזה משהו חדש. בסדר?
רעיון, רעיון
שיהיה. כל רעיון את מחברת דברים בתוך רעיון. יוצרת עכשיו פלאפון. אז יש תקשורת בין בני אדם.
אבל נגיד רעיון,
הכל היה בעולם. הכל היה בעולם. הוא פשוט צייר את דברים שנמצאים עמוק בתוך הנפש, שעדיין לא ידענו לתת להם מילים.
הוא גילה אותם.
הוא גילה אותם, אבל הם קיימים. כולנו חשבנו אותם לפעמים, בלי מילים. נתנו להם מילים. אומר דקארט, דבר מאוד מעניין. אני מסתובב בעולם ומוצא שכולם מציירים, כולם משתוקקים אל השלמות. כולם. כל בני האדם וגם כל היצורים בעולם משתוקקים אל השלמות. הם קמים בבוקר ומציירים לעצמם את השלמות ורוצים להגיע אליה. כל אחד בדרכו. אחד מצייר אותה בוא נדבר על ילד בגן. ילד בגן מצייר את השלמות כלהיות הכי חזק. לשלוט בכל הילדים שבכל החבורה. אז זה השלמות, הוא קם בבוקר והוא מצייר את זה מול העיניים, והוא אומר, אני שואף לשם. בלי מילים, הוא לא מודע לזה בכלל. אבל הוא מונה לשם. הוא ינסה בכל דרך להגיע לזה. וזה שקיקה שלו אל השלמות. אחד אחר מצייר את השלמות, בן אדם בן 40, אני יודע מה, הוא רוצה להרוויח הרבה כסף, בן 30. צעיר ונמרץ, רוצה להרוויח הרבה כסף. השלמות בעיניו זה שיהיה לו המון המון כסף. אחד מצייר את השלמות שהוא יהיה ראש ממשלת ארצות הברית. הוא עושה את עצמו כיעד, עשיתי כבר הרבה יעדים בחיים, הצלחתי להגיע הרבה קושגות, והיעד השלמות בעיניי. כל אחד מצייר לעצמו איזושהי שלמות, ורודף אחריה. יש אחד מצייר לעצמו שלמות, להיות אדם טוב. להיות אדם מאיר פנים. וכן הלאה, כל אחד מצייר לו שלמות, והוא שוקק אליה. מה שמניע אותנו מבוקר עד לילה, זה בקשת השלמות. מימוש השלמות שאנחנו הורגים אליה בתוך חיינו. אומר דקארט, אם אתה יכול לצייר איזושהי שלמות, או אפילו לא לצייר, להשתוקק לאיזושהי שלמות, משמע, אתה יודע על קיומה בוודאות. אתה רק משתוקק אליה. הרי אם היא לא הייתה קיימת, לא הייתה משתוקק אליה. כי אין לנו שום דבר בעולם שאנחנו משתוקקים אליו, ומציירים אותו, וחולמים עליו, והוא לא קיים. מה זה אומר? שיש שלמות בעולם. שלמות זה מילה נרדפת לאלוקים.
איפה יש שלמות אבל בעולם הזה? ראינו את זה אולי לפני שירדנו לעולם.
אוקיי. אז את לא, היא לא נמצאת בפועל בעולם הזה, היא נמצאת בציור שלנו פנימה. והיא נמצאת, היא קיימת בפנים, בעומק הנפש שלנו אנחנו מכירים את השלמות. אנחנו משתוקקים אליה.
אבל זה לא הופך את השלמות לסובייקטיבית? לכל אחד
יש... הציור של השלמות הוא סובייקטיבי. השלמות היא אובייקטיבית, היא מוחלטת. למשל, למה הדבר דומה? לאימא, לעשרה ילדים. וכל אחד פוגש אותה ממקום אחר, הילד בן 3 פוגש אותה ממקום אחד, הילד בן 5 פוגש אותה ממקום אחר, הילד בן 20 פוגש אותה ממקום אחר. אבל היא אותה אימא. והשלמות היא קיימת. כל אחד בעולם פוגש אותה באיזשהו ציור משלו. על זה אומרים חז"ל, כל השם בכוח, כל השם בהדר, כל השם מופיע לכל אדם כפי יכולת ההשגה שלו. כפי כוחו. זה כל השם בכוח. אבל זה אותה שלמות, כולנו הורגים אליה, כולנו משתוקקים אליה. רק מה שהוא עושה, כן, רק עוד משפט אחד, רק מה שהוא עושה בסוף ההוכחה הזאת, הוא אומר, רק תדע, מילה נרדפת, אתה לא חייב להמשיך עם זה הלאה, אבל רק שתדע, שמילה נרדפת לשלמות, זה אלוקים. רק עניין טרמינולוגי. תקרא לזה מה שתרצה, תקרא לזה זרתוסטרה. תקרא לזה מה שאתה רוצה. זה אלוקים. זה שלמות, זה אלוקים. כי אלוקים, כל הדתות כולם וכל האמונות כולם ציירו אותו כשלם בכל שלמות. לכן אומר דקארט, לא רק צריך הוכחות, יש מלא הוכחות חיצוניות להגיע לאמונה באלוקים. הוא ברא את העולם, תראה איזה הרמוניה יש. זאת אומרת, זו הוכחה מאוד פשוטה. והיא קיימת גם אצל מי שטוען שהוא לא מאמין. היא קיימת. הוא משתוקק את השלמות, הוא קם בבוקר מצייר את השלמות. רק מה אנחנו נגיד לו? אתה שוקק אל אלוקים, ואתה עובד עבודה זרה. כלומר, אתה משתוקק אל השלמות המוחלטת אל האינסוף. ובגלל שאתה מצייר את השלמות בצורה מעוותת, קטנה, בצורה זרה, אז אתה עובד את הפסל הקטן שפסלת לך מתוך השלמות המוחלטת. אז פסלת לך איזשהו פיסול נחמד וקראת לזה כסף זה אלוקי. כסף זה שלמות. ואתה משתוקק אל זה. אז אתה משתוקק לזה, אתה מקדיש את החיים שלך לזה, מקריב את החיים שלך למולך אל העבודה זרה הזאת. אבל זה רק עניין של איזה ציור שחוסם אותך. באמת הנפש גם שלך משתוקקת אל הסוף, אל השלמות המוחלטת. בסדר? כן.
כאילו, אם לא מבין, אם השלמות היא לא באמת אמיתית, אז איך אפשר לעשות לי את ההוכחה?
עוד פעמים השלמות?
אחרי זה מגלים שהשלמות שבן אדם רוצה, זה לא באמת שלמות. אז כאילו לא הבנתי איך זה הוכחה שבאמת קיימת שלמות.
השלמות שהוא רוצה היא שלמות. הציור שהוא מצייר לה היא לא שלם. הוא משתוקק אליה, אל השלמות. רק הוא לא יודע לתת, הוא לא יודע, הוא משיג אותה כפי יכולת ההשגה שלו. הוא מצייר מה זה שלמות, הוא מצייר את המושגים שלו. אז הוא חושב שכסף זה הכי הרבה שלמות. הוא משתוקק אל השלמות, שהיא מופשטת, כן? הוא מצייר אותה בצורה מגושמת לפי המושגים שלו. זה כמו שילד בן חצי שנה חושב שאימא שלו זה בקבוק. הוא לא יודע שאימא שלו יש לה מחשבות, ושהיא הרבה יותר רחבה מהיכולת, מההקשר הקטן שהוא מסוגל לפגוש אותה. אז היא תשאלי ילד בן חצי שנה, מי זו אימא? ולך, אימא זה משהו בין מוצץ לבקבוק. זה בערך אימא. זהו. עם הזמן הוא יגדל, הוא יבין שאימא שלו זה בן אדם מאוד עמוק, מאוד טוב, מאוד אוהב. הוא יוכל לשכנש איתה עד הבוקר. אבל זה רק כשהוא יגדל. עכשיו הוא משיג רק משהו אחד. וגם כשהוא יהיה בן 20 והוא ישכנש איתה עד הבוקר, הוא יקלוט רק חלק ממנה. ובכל זאת, התינוק הזה הוא משתוקק לאימא שלו, כמו שהיא, מופשטת. הוא פוגש אותה בצורה חלקית שהוא מסוגל לקלוט. בסדר? כן. לא אמרתי משמעות, אמרתי מחפשים שלמות.
הרב אמר
את זה. פעם.
נגיד, שלמות. הסבר וזה, אבל המעבר הזה בין שלמות לקדוש לאלוקים, לא כולם יכולים לתפוס את זה. כאילו, הרב אמר שכל הדתות היו אומרים ש... מה זה אלוקים? במילה אחת זה שלמות. בן אדם שלא מאמין בזה. אז איך הוא מעביר את זה לזה שיש אלוקים? כאילו, את ההוכחה הזאת.
אוקיי. איך נשכנע אותו זה עוד עניין, עוד רגע נסביר את זה. אבל לפני שאני משכנע אותו, אני רוצה להגיד בצורה אובייקטיבית. ההגדרה הכי נכונה והכי מדויקת שאפשר להגיד לאלוקים זה שלם בכל שלמות. למה? כי הוא ברא את העולם שלנו, אני מדבר עכשיו כאן מי שכן מאמין בתוך הדתות, הוא ברא את העולם שלנו בצורה חופשייה, והוא ברא את העולם שלנו שיש בו מושגים של חוסר, אבל הוא לא משועבד אליהם. כשאנחנו מסתכלים עליו אנחנו צריכים לקלף את כל הקליפות שהעולם שלנו הנברא נתון בהם. מקלפת את כל השכבות, את כל הגבוליות, את כל הקטגוריות המוגבלות של החשיבה, את כל החסרונות שקיימים בעולם. מה הדבר היחיד שאת יכולה כן להגיד? להגיד אפילו חכם, אומר הרמב"ם, זה לא אפשרי. אפילו להגיד, חוץ מטוב, כמעט אין מושגים שאפשר להגיד עליו. כל המושגים, מושגים נבראים, מוגבלים. את מקלפת סליחה, את כל השכבות, מה את מוצאת בפנים? מילה אחת שאת כן יכולה להגיד. שלמות. עכשיו, אדם שלא מאמין בכלל בקיומו של אלוקים, אז אני אגיד לו, עזוב. בוא לא נדבר על אלוקים, בוא נדבר מעכשיו רק על שלמות. בסדר? אתה משתוקק על השלמות, אני משתוקק על השלמות. בוא נדבר על זה עכשיו. יהיה תקופה שנדבר רק על השלמות. יום אחד אני, אחרי שהוא יתחיל לנהל מודעות סביב הסיפור הזה של... הוא משתוקק אל השלמות, הוא מונע אל השלמות. יש איזה דבר כזה שנקרא שלמות, שכל החיים שלנו מסתובבים סביבו. הוא יבין שיש דבר כזה, שאנחנו לא רק חיים פה חיי גוף וצרכים גופניים שנגמרים וקלים, או כמו שפרויד רצה לצייר, איזו הישרדות כזאת. אנחנו מונעים לא רק כלפי הלמטה, גם כלפי הלמעלה, יש איזה שלמות שאנחנו הורגים אליה. אחרי שהוא התחיל את רגל החשיבה הזאת, כמה חודשים, הוא יגיד לי באוזן, אתה יודע מה? הרעיון הזה של אלוקים זה מאוד מתבקש. אחרי שהתרגלתי לחיות כבר כמה חודשים עם רעיון של שלמות, ואני הורג אליה, משתוקק אליה, אני חי לאורה, אני מהבוקר מונע ביחס אליה, ואני מתאכזב כשאני לא מגיע אליה. זה נשמע ממש דתי. אני נשמע לעצמי כמו דתי. רק פשוט, במקום להגיד אלוקים, אני אומר שלמות. אני אומר, לא, אומר נכון, צודק. אבל זה רק עניין טרמינולוגי. לפעמים יהיה קשה להסביר את זה לבן אדם שלא נמצא שם, כי השפה וה... אקסיומות הפנימיות שלו עוצרות כשהוא שומע את המילה אלוקים. אבל זה, כשהוא יתחיל לנהל עם זה מערכת יחסים, עם השלמות הזאת, והוא יבין שהוא כל החיים לנהל עם זה גם ככה מערכת יחסים, הרעיון של אלוקים מתבקש אצלו. זה מובן. אני שומע? כן. לדעות מה בואו נצייר את זה כמו שהמקובלים ציירו. נצייר את זה משהו על הלוח, זה יעבור לעבור. דמיינו איזה שמש גדולה שכל כך היא עוצמתית, אי אפשר לראות אותה. אבל יש לה כל מיני שכבות כמו של האטמוספירה שאותם את כן יכולה לראות. בסדר? יש משל יפה שאתה בעל שם טוב, מאוד מפורסם, חוזר על כמעט בכל ספרי החסידות, הביאו את המשל הזה בכל מיני צורות, בשם הבעל שם טוב. שמשל מתאר ארמון של המלך. שיש את המלך שנמצא בפנים, והמסע של כל בני האדם בעולם לנסות להגיע אל המלך. כל בני האדם בעולם מנסים להגיע אל המלך. אבל המלך לא קל להגיע אליו. הוא עטוף בהרבה מאוד מחוזות שהארמון, כדי להגיע למלך אתה צריך לעבור אותן. יש הרבה מאוד חומות, הרבה מאוד חדרים בארמון, הרבה מאוד שכבות, ובכל מקום יש שומרים שאומרים לך, אתה יכול להתקדם, לא יכול להתקדם. אומר הבעל שם טוב ככה. יש אדם שמתקדם קצת, ואז נגיד הוא הצליח לבקוע איזה מסך ולהיכנס, ואז אומרים לו, תשמע, הגעת לג'קוזי הכי טוב בעולם. פה אתה נמצא ממלכת הג'קוזי. פה אתה יכול 24 שעות להיות בג'קוזי. כדאי לך להישאר, יש פה סבונים מטורפים, שמפוינים, לא יודע איך משכנעים, אבל יש פה, כדאי לך. אתה נמצא בארמון של המלך, אתה כבר הגעת למלך תכלס. במלך, בארמון של המלך, יש תענוגים בלי סוף. אומר, אבל שם טוב, יש כאלה, נשארים פה. הגיעו אל המלך. יש כאלה אומרים, זה לא מספק. שם פה זה לא המלך. אני רוצה להיכנס הלאה. והוא נכנס הלאה. ואז אומרים לו, תשמע, הגעת אל המלך. הגעת למקום הכי קרוב למלך. אצלנו יוצרים. עוד רגע, אני אתרגם מה יש בשביל כל שכבה, אני מסביר את זה יותר. אבל ככה משכבה לשכבה. ובכל שכבה, מה שבעיקר גורם לבני אדם לעצור, זה לא רק החומות והשומרים, אלא דווקא התענוגות שנותנים להם, והמתנות הגדולות שהם פוגשים, שהם מרגישים שזה אלוקי. ואז הם עוצרים שם. ולא לא מגיעים אל המלך. איך המקובלים חילקו את זה? אבל זה הצעה, לא חייבים לחשוב על זה רק עם ההצעה הזאת של המקובלים, אבל זה הצעה יפהפייה. חילקו את זה לעולמות. בואו נתאר את זה. יש לנו מרחב שהם קראו לו מרחב הקליפות. עוד רגע נדבר עליו. יש עולם שהם קראו לו עולם העשייה. יש עולם שהם קראו לו עולם היצירה. עולם הבריאה. ויש עולם האלוקות שזה נקרא עולם האציות. בסדר? בואו נסביר שלב שלו. הוא מקובלים, השלב הראשון שהאדם מתחיל לנוע, הוא מחפש משהו עוצמתי, משהו אלוקי. הוא מחפש את השלמות. בואו נתחיל מהשלב הראשון המתוקן, ואחרי זה נרד לשלב הבעייתי. השלב הראשון המתוקן, האדם מתחיל לנוע, כילד קטן, והדחף החיים שלו, דחף החיים שלו אומר לו במבפנים, הדבר הכי חשוב זה להתקיים. הדבר הכי חשוב זה לשרוד, לחיות. לחיות ולשמור על הקיום. בשכבה הזאת למשל דיבר פרויד. כשהוא אמר שבני אדם מחפשים את יצר המין, הם רוצים לשרוד, להתקיים, לקיים את המין. מה זה מין? מין זה את כללות האדם, כמו מין הכלבים, מין החתולים, נכון? לקיים את, את האנושות. והדחף הזה מניע אותנו. ובני אדם אומרים, זה הדבר הכי חשוב בעולם. הדבר הכי חשוב בעולם זה להתקיים. איך אני מתקיים? מה זה? לא, עכשיו אני מדבר פה, עולם העשייה. רגע, עוד רגע נחזור אליו. נחזור אליו אחרי שנבין מה זה קיום, נבין מה זה פיקציה של קיום. להתקיים זה אומר קודם כל לאכול. לאכול. אם יהיה לי אוכל, אוכל זה אלוקי. אני אהיה בריא. אני אתקיים. שיהיה לי משפחה. שיהיה לי... עכשיו מדבר בעולם המתוקן. עולם העשייה זה עולם מתוקן כשלעצמו, בלי שהוא נכנס לתוך השכבות הבעייתיות של הקליפות. להיות אדם טוב שיש לו משפחה, שיש לו ילדים, שיש לו זוגיות נעימה, שיש לו פרנסה, שיש לו אוכל, שהוא אוכל בריא, שהוא עושה כושר, שהוא שומר על הבריאות, ושהוא נוהג בצורה בטוחה, ושומר חוק. זה להיות אדם מושלם. זה אלוקי. ככה הרבה מאוד בני אדם פוגשים את אלוקים. כשהם חושבים מה זה אלוקים, מה זה שלמות, אז הם יוצרים לעצמם משפחה נחמדה, חי על הזעי, ויש שם, יש להם דשא, ויש להם אוכל, ויש להם כסף להתקיים, ויש להם ילדים שמחים. זה השלמות. שלמות של קיום טבעי בריא. והרבה בני אדם עוצרים בשלב הזה בדרך אל המלך. תן לי משפחה טובה, ילדים, כסף, פרנסה. הגעתי ליעד. יש הרבה אנשים שנמצאים אפילו עוד מתחת לזה. מה זה מתחת לזה? הם רוצים חוויה של אקסטרים. הם אומרים, אני רוצה משהו אינסופי בחיים שלי. אני רוצה משהו עוצמתי בחיים שלי. אני רוצה את אותם הערכים שדיברתי עכשיו בעולם המתוקן, אני רוצה אותם בצורה אינסופית. יש בעולם הקליפות, נקודות מאוד עמוקות שאני מדבר, אני אומר אותם בראשי פרקים, אולי יום אחד אנחנו נפתח את זה יותר. יש פה רצון לקבל את זה, אבל באקסטרים. בהרבה יותר, בעוצמה אדירה. אז הוא רוצה אהבה. אהבה זה מצב מתוקן. הרמוניה, שלמות, קיום. אהבה היא מקיימת את העולם. אבל הוא רוצה אותה בצורה מטורפת. בשביל זה הוא מתמכר לכוח אחד בצורה מטורפת. ואז הוא ירצה לחוות איזה תענוג מטורף, אבל זה ייבול. מאוד מעט, כמו ניצוץ. שמיד נכבה. זה מה שיהיה לו פה. הוא ירצה אוכל, אבל הוא ירצה אוכל שייתן לו חוויה של קיום מאוד מאוד עוצמתית, מאוד חזקה, אבל מיד אחרי זה היא תשכח ותרד. זה מה שקורה במרחב הקליפות. מרחב הקליפות זה רצון לקבל עוצמות של חיים, של קיום, אבל בצורה פיקצית. לא אמיתית, בצורה דמיונית. ואז הוא חושב שהוא חווה אהבה, הוא לא חווה באמת אהבה. הוא חושב שהוא מקיים את המין, הוא לא באמת מקיים את המין. הוא חושב שהוא חווה אוכל, הוא לא באמת חווה אוכל. האוכל שהוא חווה, זה לא יזין אותו באמת. זה יפרק את הגוף, זה לא יבנה את הגוף. זה יפרק את המשפחה, זה לא יבנה את המשפחה. אז הוא חווה כל מיני חוויות שיש בהן ניצוצות של קיום, אבל ניצוצות מאוד עוצמתיים שמביאים אותך אחרי זה לריק מאוד גדול.
מה שמעל זה כן אמיתי, כי זה גם אולי לא בשביל.
זה כבר כן אמיתי, אבל זה שכבה חיצונית. זה לעצור בדרך. בסדר? זה לא לעצור בדמיונות. פה, כשאתה עובר פה, אתה מגלה שזה זה פשוט דמיונות, זה לא בכלל חלק מהארמון של המלך. זה אפילו לא קומה התחתונה של הארמון של המלך, זה דמיון.
אבל זה דווקא נובע מרצון למעבר עולם הזה, זה יכול לקחת באמת דווקא להתקדם, לא?
את צודקת. אומר בעל התניה, הוא נותן לזה משל יפה לכתבי הארי בהקשר הזה, הוא אומר, כשהעולמות האלה נפלו, אנחנו נדבר על זה וכל זה, אז המקומות הכי נמוכים נפלו המקומות הכי גבוהים. בסדר? אז המרחבים האלה של עולם הקליפות, אפשר לקרוא להם עולם התור, יש בהם מרחיבים באמת יותר קרובים לאינסוף. אבל לכן אני משאיר את המרחב הזה. הרבה מאוד מעבודות זרות, היום העבודות זרות שלנו, תלוי הזה, אבל יש הרבה מהם שנמצאות פה. כשאדם רוצה, מה העבודה זרה שלו, וקצת קשה לי כל זה עבודה זרה, אבל תדעו שזה עבודה זרה. שהוא רוצה, הוא רוצה משפחה טובה, ותקינה, ובריאות. יש לי בגלל איזה בדיקה דם שעשיתי, אני צריך קיבלתי הוראה ללכת לחדר כושר. אז אני הולך, עושה שם מה שצריך, מקבל הדרכות. יש שם האנשים שאני פוגש, שאני משעשע לראות את ההתמכרות לרעיון הזה שנקרא כושר. אתה בא לעשות כושר, אתה רוצה להיות בריא. ויש כאלה שזה הפך להיות העניין שלהם בחיים. לפחות זה עניין טוב. עניין טוב, עניין בריא, אבל זה נמצא בעולם המתוקן, בעולם הקיים, לא בדמיון. זה לא אדם שרוצה, לא יודע מה, רוצה להיות עשיר מאוד, והוא רוצה להיות גוליבר, לא יודע, רוצה להיות סופרמן, שכולם יכבדו אותו, שהוא יעשה דברים, זה לא פה, זה בעולם הקליפות. פה הוא רוצה להיות אדם בריא, אבל הוא מתמכר לשלב מאוד מסוים. עוד רגע נראה ששלבים הרבה יותר מפותחים מזו, מרק לשרוד ולהתקיים. להיות בריא, זה נמוך. אבל יש אנשים שזה האלוקים שלהם. אמרתי, יש אנשים שהאלוקים שלהם הרבה יותר בעייתיים. שהוא מתמכר לכוח המין ועושה את זה ככוח הכי דומיננטי בחיים שלו, הוא עובד את זה. השלמות מצטיירת לו כאיזה משהו דמיוני. משהו דמיוני של חוויה מאוד מאוד אקסטטית, שהיא לא תשאיר אותו עם כלום בסוף. בסדר? זה מרחב הקליפות. יש פה הרבה דברים בעייתיים. פה זה כבר עולם יחסית לכיוון המתוקן, אבל חסר. בסדר, זה נמצא כן בתוך הארמון של המלך, אבל בשכבות החיצוניות. מה מעל זה? מעל זה נמצא לא רק עולם העשייה, הקיום, אלא עולם של יצירה. האדם מצייר שלמות לא רק בלהתקיים, אלא גם בליצור. תשימו אותי באי בודד, או באי נחמד, עם קהילה נחמדה, ועם אשתי, ועם הילדים, ויהיה פרנסה וכסף, ותגידו לי, אבל אתה לא יכול ליצור שום דבר. אתה לא יכול לפתח שום דבר. האדם ירגיש שהוא, זה חוסר שלמות. זה חוסר שלמות. משהו תקוע. יש בה יצירה, ביכולת לפתח, ביכולת לקדם, ביכולת לממש את עצמי. המימוש העצמי נמצא פה. יש אנשים שלא מעניין אותם רק להתקיים. הם כבר מפותחים יותר. הם רוצים לממש את עצמם. יש לי פוטנציאל, יש לי כישרונות. יש לי אומנות מסוימת. אני רוצה לפתח אותה, אני רוצה לממש אותה. יש לי כישרון כתיבה, כישרון שירה, כישרון מוזיקה, כישרון ציור. אני רוצה לבטא את עצמי.
זה חייב להתקשר כאילו ליצירה אלוקית, או שזה יכול להיות
גם כל? לא, בן אדם שקם בבוקר ורוצה להיות, לפתח תוכנת הייטק. יש לי גיס שהוא מוכשר מאוד בהייטק, יש לו חלום לעשות איזה סטארט-אפ. באיזה שיחה, באיזה שבת, שבתי איתו, אמרתי לו, תגיד, מה מניע אותך? אתה רוצה להרוויח כסף? או שאתה רוצה באמת ליצור משהו? אתם כבר יכולות לראות, הכסף נמצא איפה? ואתם שאלתי אותו אם אתה נמצא פה או פה. מה מניע אותך? העשייה או היצירה שלך? הוא אומר בצורה מאוד פשוטה, לא מעניין אותי הכסף, גם אם אני אעשה את זה ולא ארוויח שקל, היצירה שבזה מרתקת אותי. זה נמצא פה. בסדר? יש הרבה מאוד אנשים בעולם שכל מה שמעניין אותם זה ליצור, לפתח.
זה גם יכול להיות במרחב של הקליפות.
נכון, נכון. גם זה יכול להיות במרחב של הקליפות, הרבה אגו. הסיפור של האגו נמצא בעיקר פה. נכון. אני ממש את עצמי, ו... נכון. זה מאוד מאוד קיים גם בקליפות. שני המרחבים האלה יש להם שקף פה. גבוה יותר מעולם היצירה, זה שאדם מצייר את השלמות לא רק בלהתקיים, לא רק בליצור, אלא בלממש חלומות של טוב בעולם. עולם הבריאה הוא קשור לי, אני רוצה לברוא פה מציאות אחרת. אני רוצה לברוא בעולם טוב הרבה יותר גדול ממה שיש. אני רוצה להקים מוסד שיכנסו לתוכו ילדים ממשפחות הרוסות, והם יצאו משם אנשים שמחים, אנשים טובים. זה לא כי אני רק רוצה לממש את כוחות היצירה שלי. יש לי חלומות של טוב שאני רוצה להביא אותם לעולם. אני רוצה להפוך את העולם הזה למקום טוב יותר. גם זה לא להגיע עדיין למלך. גם זה עדיין לא מגיע למלך. גם זה קרוב מאוד בארמון. בארמון אתה כבר נמצא באיזושהי חצר קרובה אל המלך. אתה כבר מרגיש את האווירה של הטוב שזורמת שם, את גן עדן שזורם שם. לרצות להפוך את העולם הזה לגן עדן, זה מונע ממקום מאוד יפה, אבל עדיין שכבה קרובה לשמש, לא השמש בעצמה. יש הרבה אנשים שזה הרמה שלהם. יש אפילו אנשים דתיים שיכולים לשאוף, להביא טוב. יש הרבה אנשים, בטח בעולם החילוני, מפעמים חיילים, חבר'ה שמתגייסים לצבא, אומרים, שמע, כל מה ששמענו פה במכינה, על זה שהעולם החילוני, תרבות המערב, זה גיהנום, ושזה... איזה שטויות. יש לי חבר בצוות, שהוא בן אדם מקסים, ושיש לו חלומות של להביא טוב לעולם יותר, יותר גדולים משלי. ויש את זה הרבה. העולם בחוץ, אתם בטוח כבר מקרות, אתם אחרי שירות לאומי, העולם בחוץ הוא לא כולם, זה רק אנשים יצריים, קיום או יצירה. יש אנשים עם חלומות של טוב בעולם. אבל גם זה עדיין לא להגיע למלך. הם יונקים מהמלך, עוד רגע נדבר. כל השכבות האלה, הבריאה, היצירה והעשייה, הם יונקים מהמלך. הם יונקים מהאור של השמש. הם מונעים מהדחף אל השלמות. אבל הם, חסר להם המפגש איתו. כי בלאיפה אנחנו באמת חותרים? אנחנו לא רק רוצים להתקיים, וגם לא רק רוצים ליצור, וגם לא רק רוצים להופיע טוב בעולם. אנחנו רוצים לגלות את אלוקים בעולם. או במילים לא סיסמאתיות, אנחנו רוצים להופיע טוב, יצירה וקיום, אינסופיים. אינסופיים. שלמים. אנחנו רוצים להופיע את אלוקים בעולם, להופיע את כבודו בעולם. ובסוף ידע כל... פעול כי אתה פעלתו, יבין כל יצור כי אתה יצרתו, יאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוהי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה. זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שכל פעול, כל יצור, כל נשמה, בסוף כולם ידעו שהם מגלים את מלכות השם בעולם. זה באמת לחיות מתוך תשוקה לאלוקים. ולהופיע אותו בתוך כל המרחבים האלה. מה זה?
זה אומר בפועל?
אומר בפועל שכשאני רוצה להופיע טוב בעולם, אני רוצה להופיע טוב, כי הטוב הזה הוא גילוי אלוקי.
אז זה מאוד דומה למדרגה כאילו הקודרת, פשוט המניע קצת שונה.
נכון, כי אני מונע מפה, אני לא מונע מפה.
אבל זה במחשבה שונה, זה לא בפועל, כאילו אתה עושה משהו שונה.
יהיה לזה המון השפעות.
אני כותבת ספר בשביל להוסיף טוב, אני כותבת ספר בשביל לממש את הכישרון כתיבה שלי.
זה הבדל גדול.
שזה ספר שונה. בטח שזה הבדל שונה, אבל אני אומרת כאילו, בפועל אני אכתוב ספר, כאילו.
אבל זה יהיה ניכר בכל אות בספר, אבל אפילו לא רק מה שאמרת. את אמרת את ההבדל בין היצירה לבריאה.
כן, לא, אני אומרת...
אני אומר אפילו בין הבריאה כשלעצמה לבריאה כגילוי אלוקי, בוא נגיד את זה ככה. האם אני רוצה להקים בית ספר למשפחות הרוסות, לילדים משפחות הרוסות, כדי להופיע, כדי שיהיה יותר טוב בעולם, או כדי שיהיה יותר טוב אלוקי בעולם?
לא, מה זה ההבדל ביניהם?
כי להופיע יותר טוב אלוקי בעולם זה לחבר את העולם הזה למקור האינסופי שלו.
ומה זה אומר בפועל? כאילו לעשות את זה מתוך יותר מקום של תורה וזהו?
זה ודאי יהיה הבדל. אבל זה לא רק. זה לא רק. זה גם יהיה מתוך תורה ויהיה לזה הרבה השלכות. האם אני עושה את זה מתוך נאמנות לרצונו של אלוקים? כמי שמבטא את זה. אז למשל לא יהיה שם חילול שבת. או...
זה
לא
הבדל.
זה
בן אדם חילוני או בן אדם דתי?
זה הבדל.
כי גם יש הרבה אנשים דתיים שהם עושים את זה מתוך מקום של כאילו להוסיף טוב ולא בהכרח טוב אלוקים.
נכון.
כי מה לעשות שיש בנו צד חילוני?
אבל כאילו... לא כן, אז אני מנסה לשאול כאילו מה...
איפה יהיה ההבדל?
איפה הנקודה כאילו?
יהיה ההבדל האם כשאת... אני אתאר פה זה נקודת מהפך, בסדר? היא עדינה. אבל היא... כל המהלכים האלה שעשיתי... אני בסוף עושה אותה מהמקום האישי שלי. כשאני רוצה להתקיים או ליצור או להופיע טוב, אני רוצה להתקיים, ליצור או להופיע טוב. כשאני עושה את זה מנקודת המבט האצילית, אני עושה את זה כי אלוקים מבקש להופיע טוב, מבקש ליצור, או מבקש לקיים את המציאות.
מה?
כן, אבל רגע, זה לא רק עניין מילולי, זה חוויה פנימית מאוד משמעותית. ניתן דוגמה. כשאני רוצה ליצור, להופיע טוב, או כל מה שאמרנו, ועכשיו מישהו לידי, גם כן יש לו חלומות. עכשיו, זה אני מולו? אני יש לי חלומות, לא יש חלומות. אני רוצה ליצור, והוא בתחרות איתי. זה ייצור לי כל הזמן חיכוכים. אני אתן דוגמה אחת, אבל יש לזה עוד הרבה דוגמאות. כל מיני חיכוכים ביני לבינו, כי לי יש חלומות ולא יש חלומות. אני המניע של כל התהליכים האלה. אני עם ציור השלמות שלי, עם האליל שלי. משם אני מונה ולשם אני רוצה לחזור. שנייה. אבל, שנייה. אבל, סליחה שאני קוטע, רק אני אשלים את המשפט. אבל, כשאני מונה מהציור האצילי, או בסוף כל אלה הם לבושי האצילות, מה הכוונה? כל אלה זה דרכי מבטא לרצון השם שיופיע בעולם. אז אם עכשיו לא יש חלום לידי, פדל, הוא גם כן מביא את אור השם לעולם. ולי יש, אנחנו עובדים הרבה יותר בסנכרון אחד עם השני. כדוגמה אני נותן, זה דוגמה שכשאדם מונה במקום כזה, את מיד תראי, שחבר אני לכל אשר יראוך. וכשלא, אז יש לו מקום תחרותי.
אז המקום באצילות זה המקום שכאילו, בכל שאר
המעבודות
הפוקוס
זה
יותר כאילו,
עליי,
ושם זה מהקדוש ברוך הוא, כאילו
הפוקוס
על הקדוש ברוך הוא.
נכון.
אבל בסדר, לא יודע, לי... גדולתי כאילו גם בכל שלב באיזשהו מקום אני עובדת את עצמי. וכן מונה באיזשהו מקום, אני עובדת את עצמי לסוג של... צורה מעובדת שזה להפוך את עצמי בסופו של דבר לאלוהים. כשאני רוצה להיות אלוהים במציאות, אז בגלל זה אני רוצה להופיע אותו בעולם. כאילו זה מרגיש קצת שכל שלב הוא עדיין קצת מונה מהאגו שאני קורא לו בעצם השלמות שהוא שלי. כאילו אנחנו מנסים להיות אלוהים קצת.
את צודקת, וזה, את אומרת דבר מאוד נכון, ופה כל השלבים האלה, כשרגיע לפה, אנחנו כבר עושים את זה, כי אנחנו מבטאים של אלוקים.
זה פשוט
צריך,
וואי, זה לא רשום הרבה שפשוט מלא ניקיון.
הרבה ניקיון, אני אתן עוד מילה אחת, אני אכניס פה מילה אחת, כי אנחנו כבר צריכים לסיים, לא נעים לי מכם, כבר גם ככה גדלתי לכם חצי שעה, אבל אני אגיד עוד מילה אחת, שאנחנו פעם הבאה נפתח אותה יותר. דיברנו כל הזמן, אמרתי בהתחלה שני צירים. ציר החיים וציר השלמות, נכון? ופיתחנו את כל הציור הזה עכשיו שציירנו, מציל של השלמות. עכשיו אני רוצה לחזור למילה חיים, תפתח לנו פה עוד פתח מאוד משמעותי. כשאני רוצה להתקיים, משמע, אני רוצה שהחיים שלי יהיו קיימים. אני רוצה ליצור, משמע אני רוצה, אני אגיד ככה, בכל השכבות האלה, החיים זה האמצעי כדי שאני אתקיים, אצור, או אביא לעולם טוב. החיים זה האמצעי. החיים זה סוג של בטריה שאלוקים נתן לי, או שלא משנה, הטבע נתן לי, אם תרצו, כדי שאני אוכל להתקיים, ליצור, או להופיע פה טוב. החיים הם לא ערך בפני עצמו, הם גם לא משהו בפני עצמו. הם אמצעי שניתן לי כדי שאוכל לממש את כל החלומות שלי בכל הרמות. כשאני מגיע לפה, אני פתאום מגלה שהחיים שזורמים לי בכל המרחבים האלה, זה חיים אלוקיים. זה חיים שאלוקים דרכם, הוא מחיה אותי, והוא מבקש להופיע טוב אינסופי, יצירה אינסופית, קיום אינסופי, דרכי. לממש את החיים שלי, זה לממש את החיים שאלוקים מפקה בי, מחיה אותי. אז החיים שלי פתאום נהיים קדושים. כשאני מסתכל לנקודת המבט הזאת, זה מאוד עדין. אולי כדאי לדבר על זה פעם הבאה יותר בעריכות. אבל אני רק אומר, כשאדם מגיע לנקודה הזאת, זה מהפך מה שנקרא קופרניקאי. יודעים מה זה מהפך קופרניקאי? כמו שקופרניקוס טען שגילה לנו שהשמש לא מסתובבת סביבנו, אלא אנחנו סביבה. פתאום כל נקודת מבט שלנו השתנתה. לא אנחנו במרכז וכל גרמי השמיים מסביבנו, אלא השמש היא במרכז. אתה מסתובב מסביבה. זה המהפך שקורה לך. מה זה?
אפשר באמת להגיע לזה? יש אנשים שמגיעים לזה, או שאתה יכול להגיע לזה חלקית?
לא, זה מהפך תודעתי שכשאדם עושה אותו, זה אפשרי לעשות אותו. כל אורות הקודש נחתם מתוך הנקודת מבט הזאת. תוך המהפך הקופרניקאי הזה. למה? כי מה המהפך הזה אומר? עד עכשיו אנחנו חושבים, אבל זאת האמת, זה קצת לחטוא לעשות את זה ככה מהר, אבל אני אעשה את זה רק כדי שפעם הבאה נפתח את זה יותר. אני חושב שאני עושה, יוצר, או בורא, בסדר? ברמות השונות שדיברנו, ואלוקים, אם אני מאמין בו בכלל, הוא נותן לי איזושהי חיות כדי שאני אוכל לעשות. נותן לי חיות כדי שאני אוכל ליצור, נותן לי חיות כדי שאני אוכל לברוא. נכון? זה הציור במרחבים האלה. טוב, יש לך נותן לי חיים כדי שאני אוכל לעשות, ואז אני אעשה הרבה דברים, ויהיה לי קיום ויחתה, או לא יחתה, יהיה לי בית נחמד, פינה יפה בערבה, בקתה יפה בערבה, איך אומרים?
בית קטן
בערבה, ויהיה לי בסדר, נכון? יהיה לי טוב. ובעשייה, ביצירה אני אוכל לפתח, ואני ממש את זה, ממש את עצמי. והחיים שאלוקים נותן לי, זה או הטבע נותן לי, זה משהו כדי שאני אוכל לעשות את כל החלומות שלי. וככה גם כשאני רוצה להופיע פה טוב, החיים זה האמצעי. כשאדם חי אגב במדרגה הזאת, בתודעות האלה, מאוד חשוב לו להשאיר פה משהו אחריו. כי אם לא, הוא ייעלם ויהיה כלא היה. כמו שפעם אחת דיברנו, נכון? זוכרות? שאחרי, עשיתי לכם את הבדיקה הזאת, מי זוכר את סבתא רבא שלה? איך קוראים לכל הסבתות רבא? זוכרות? כשאתה נמצא בקומות האלה, כל מה שאתה פועל, גם בין השאר יש לך איזו ידיעה שאתה עוד מעט כבר לא פה. אז אתה קצת לחוץ לעשות את זה ולהשאיר פה איזשהו משהו נחמד על המצבה, שלפחות יהיה כתוב שהוא היה, היא הייתה אשת חיל והוא רצה להביא טוב בעולם, לפחות. אבל יש נקודה אחרת להסתכל על כל זה. כשאתה מטפס ועולה, אתה מגיע לפה, אתה מבין שכל החיים שלך, זה לא יש את החיים שלך שאלוקים מחיה אותך כדי שאתה תוכל לעשות את כל אלה, אלא זה מתחיל הפוך. אתה בא לגלות בעולם חיים אינסופיים. אתה בא לגלות בעולם חיים אינסופיים. החיים האלה יופיעו בזה שאתה תעשה טוב, תופיע טוב בעולם. יופיעו ביצירה אינסופית. בטוב אינסופי, ביצירה אינסופית, ובקיום בריא אינסופי. שיש לו אינסוף תולדות ודורי דורות. החיים האלה מבקשים להופיע דרכך. אתה עלה נחמד על העץ הגדול הזה שנקרא עץ החיים, ואתה תנסה לממש בחיים שלך כמה שיותר את החיים האלוקיים האינסופיים האלה, שמופיעים בעולם דרכך. ואתה אוהב את כל הופעות החיים האלה, אתה אוהב את כל האנשים שמסביבך, את כל הברואים כולם אתה אוהב, כי כולם מממשים, מי שלא חי בתוך עולם הקליפות והוא פיקציה, והוא ממש עד דמיון בוגדני. אתה מממש יחד עם כל העולם את החיים האינסופיים של אלוקים, שהוא מופיע בעולם דרככם, ואתה יוצר חיים אינסופיים, והאינסוף מופיע דרך כל החיים שלך. במילים אחרות, אתה יצאת ממרחב החול למרחב הקודש. עכשיו כשאתה אוכל ורוצה קיום, מי באמת מבקש קיום? החיים האלוקיים שמבקשים להופיע דרכך. הם רוצים להתקיים, הם רוצים ליצור. וכבר בעצם עכשיו כל האוכל, חיי המשפחה שלך, הבית הקטן בערבה, זה מגלה קודש. זה מגלה את אלוקים. היצירה שלך, האנושית, היא מגלה את אלוקים. ובטח כשאתה מופיע טוב בעולם, אתה מגלה את אלוקים. פתאום כל המבט שלך משתנה. זה לא שאנחנו המרכז והשמש מסתובב סביבנו. והשמש במרכז, ואתה מסתובב סביבה. אתה עוד איזה עלה נחמד שמגלה את העץ הגדול הזה, עץ החיים הגדול. ולא הכל מסתובב מסביבך. לכן אמרתי, זה כמו ילד קטן שפתאום מגלים לו. אני עכשיו בדיוק, אשתי החליפה איזה ספר, נסיים בזה. אשתי החליפה איזה ספר לפני השינה לבת שלנו, אטלס לילדים. והיה לי ערב שלם שניסיתי, טוב, מכירים סיפור לפני השינה, זה בשביל שתיכנס לשינה רגועה. אבל ניסיתי להסביר לה, היה שם איזה עמוד על השמש. ניסיתי להסביר לה שהשמש היא ענקית, זה גם היה קשה להסברה, אבל זה היא הצליחה להבין. שהשמש ענקית ואנחנו כוכב קטן, נראה שם מולה. אוקיי, ואז הסברתי לה שאנחנו מסתובבים מסביב לשמש. אז ילדה חכמה ישר הבינה, אמרה, אבא, אבל זה לא ככה. הנה, השמש זורחת בחלון הזה, והיא שוקעת בחלון הזה, היא מסתובבת מסביבנו. זהו, ברגע הזה כבר להשכיב אותה לישון תוך 5 דקות, זה לא הצליח, לקח לי שעה. רציתי להסביר לה, הפיתי עם הידיים, כל מיני צורות. לעשות, לילד זה מאוד קשה להבין את זה. לעשות את המהפך הזה בראש, שהשמש היא במרכז, ואתה מסתובב מסביבה, לא אתה במרכז. כמו שילד קטן בתודעה הנפשית שלו, הוא במרכז, וההורים מסביבו, וכל הבית מסביבו, וכל העולם מסביבו. אז ככה גם תפיסת החיים שלו, תפיסת העולם שלו. ואנחנו במקום אמוני, לפעמים ילדותי, כמו שהפסקה הבאה, איך מתחילה הפסקה הבאה? ובא לי המחשב, איך? הילדות האנושית. בתפיסה הילדותית האנושית, הרב הולך לדבר על העבודה זרה ועל כל התפיסות הילדותיות האמוניות, אתה במרכז ואלוקים מסביבך. זה יכול אפילו להגיע לרמה שהדמיונות שלך הם במרכז, והדברים שהם לא באמת קיימים במרכז. אבל זה עוד במצבים השבורים. אבל במצבים המתוקנים, אתה עדיין חושב שאלוקים בא לשרת את החיים שלך. ולכן, להיכנס למרחב הקודש, זה דורש איזשהו מהפך. אבל אז כל החיים שלך מתכוננים על מקום אחר. אז באמת, כמו שאמרנו בתפילת ראש השנה, ידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל יצור כי אתה יצרתו, יאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משנה. הוא מתגלה בתוך כל אלה. ואז מתגלה מלכות השם בעולם. טוב, אנחנו נחזור לזה עוד שם פעם הבאה, נסביר את זה עוד קצת.